ספר חדש מעניין, מרתק, שהגיע אליי בימים אלה, כלכלה, קרקע ולאומיות בהוצאת מגנס. הספר הזה מנסה להבין בעצם, או לחבר בעצם, את ההתפתחות, הייתי אומר, גם הקרקעית, גם בענייני הקרקע, גם בענייני הכלכלה, ובכלל, זה שופך אור מאוד מאוד מעניין על היחסים בין יהודים וערבים בארץ הזאת במאה השנים האחרונות, וקצת יותר אפילו. פרופסור יעקב קובי מצר הוא פרופסור אמריטוס לכלכלה באוניברסיטה העברית, והוא בעיקר עוסק בהיסטוריה כלכלית של תקופת המנדט ומדינת ישראל. שבת שלום קובי.
שבת שלום גבי.
קובי, אני רוצה דווקא ללכת איתך לפרק שהוא לא בתחילת הספר, הוא דווקא בפרק שנמצא במרכז הספר, המשטר הקרקעי במדינת ישראל, ואני אגיד לך למה אני שואל אותך. אנחנו בחיפה, אני גר בחיפה, ויש לנו שכונה נפלאה בחיפה שנקראת ואדי סליב, שכונה שעברה הרבה תהפוכות חברתיות, תרבותיות, כולם מכירים את הסיפור של ואדי סליב, אבל השכונה הזאת עכשיו הולכת ומתעוררת, ואנשים רוצים לקנות בתים, עורכי דין, אדריכלים, מוזיאונים, והנה אני מוצא בספר שלך את כל הנושא הזה של, חוק נכסי נפקדים, ונדמה לי שפה הנושא הזה בדיוק נופל על הסיפור של ואדי סליב. ובוא נזכיר עוד משהו, אתה כותב שלאחר מלחמת העצמאות הפכה ממשלת ישראל לבעלת הקרקעות העיקרית במדינת ישראל, כמובן מ-1948, ושלטה על כ-90% משטחה הכולל של המדינה, והרבה מאוד פליטים ערבים, כ-700,000 פליטים ערבים, שמצאו את עצמם חיים מחוץ למדינה, בעצם גם הפסידו את הנכסים שלהם. תעשה לי סדר, קובי. זה בסדר, אגב, שאני קורא לך קובי בפמיליאריות ולא פרופסור יעקב מצר?
לא. אין שום
צורך. אוקיי, תעשה לי, אז תעשה לי סדר בעניין, כי אולי תיתן לי רעיון אם אני יכול לרכוש נכס בוואדי סליב ולבנות לעצמי שם איזה מוזיאון קטן.
טוב, על השאלה הזאת אני לא יכול להשיב לך, אבל לנסות לעשות סדר בעניין, אני חושב שאני יכול. במלחמת העצמאות כל הקרקעות שהפליטים הערבים פלסטינאים שנאלצו לעזוב את השטח של מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק עברו לידי האפוטרופוס על נכסי נפקדים. בהר מאוד הממשלה החליטה עוד לפני החקיקה, אבל לאחר מכן באמצעות החקיקה של 1950, חוק נכסי נפקדים וחוק שאפשר העברת קרקעות מהאפוטרופוס אל רשות הפיתוח, שזה היה גוף פיקטיבי למעשה שהוקם כדי לנסות ולהסוות במידה מסוימת את העובדה שעל הקרקעות האלה משתלטת המדינה, ורשות הפיתוח הייתה הזרוע של המדינה. עכשיו, מאותו שלב ואילך, המדינה נקטה בכמה צעדים. צעד מרכזי היה מכירת אדמות של הפליטים הללו לקרן הקיימת, בסדר גודל של 1.5 מיליון דונמים, שהיו כמות שהייתה גדולה יותר מכל הנכסים הקרקעיים של הקרן הקיימת בכל שנות קיומה.
רגע, אני רוצה להבין שנייה, קובי. רוצה להבין שנייה. בספר שלך מצאתי נתון מדהים, ממש מדהים. אתה כותב כאן שבין 1920 ל-1947, עד שנה לפני מלחמת העצמאות, אתה כותב שהקרן הקיימת הגדילה את האחיזה שלה בקרקעות שרובן היו בבעלות ערבית, מ-22,000 דונמים לכמעט מיליון דונמים, 926,000. עכשיו, מה אתה בעצם אומר לי? שאנחנו עכשיו ב-48, הסתיימה המלחמה, הממשלה רוצה בעצם להשתלט על האדמות הערביות של אותם פליטים ערבים, לא לאפשר בעצם שהאדמות הללו, שמישהו ידרוש אותם או ירצה אותם בחזרה, וסך כל האדמות זה בעצם יותר מכל כמות האדמות שהקרן הקיימת רכשה. זה בעצם מה שאתה אומר לי בספר שלך.
וגם בזה, וזה גם מה שאמרתי לך עכשיו.
נכון. נכון. אבל צריך היה לחוקק חוק מיוחד כדי שזה יתרחש, כדי שנאמר ערבי פלסטיני, ערבי שבורח מאזור יפו או הגליל המערבי או הגליל העליון, בשלב מסוים יחליט לחזור לארץ ואז הוא יתבע את, 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 את אותה קרקע, כי אנחנו מדברים על מאות כפרים ערביים בתקופה שננטשו או שנכבשו.
אמת ויציב, צריך היה לעגן את המדיניות הזאת בחקיקה שתמנע כל אפשרות מאותם פליטים לחזור ולדרוש ואולי גם לקבל מבחינת החוק הקיים חזרה את רכושם הקרקעי. אבל יותר מזה, היא גם מנעה מאלה שהוגדרו לאחר מכן או תוך כדי כנוכחים נפקדים, כלומר אלה שלא היו בשטח שהיה בבעלותם בתאריך הקובע, לחזור אליו למרות שהם נשארו בגבולות המדינה. כלומר זה היה חוק דרקוני ביותר שאפשר שליטה טוטלית.
אבל הוא גם החוק שהיום בעצם מסדיר את יחסי, בקיצור, הקרקע הזאת במדינת ישראל זו בעצם קרקע בבעלות המדינה. זו המשמעות של מה שהיה. ואתה יודע מה עוד מדהים אותי? אני קראתי ספר שלך באמת מרתק, נזכיר שוב, הספר נקרא כלכלה, קרקע ולאומיות, ובחרתי, כמו שאתה מבין, את התפוח האדמה הכי לוהט מתוך הספר.
נכון, וזה באמת, אני ציפיתי שתהיה הרבה, כי אני חושב שזה באמת הפרק הרגיש ביותר.
עכשיו, הרי ברור לך שאם אני הופך היום, לוקח היום 75 שנה לאחור, היום, בימים האלה שלנו היום, היו מגדירים את בן גוריון, את מפלגת העבודה, היו מגדירים אותם כיותר ימנים, נאמר, מהציונות הדתית בהקשר הזה. ויתרה מזאת, אני מזכיר שמפעם היו בעצם בקואליציה עם מפלגת העבודה. מה קרה כאן?
כאן יש לך טעות. מפעם הייתה לא הייתה בקואליציה עם מפלגת העבודה לאחר הבחירות של 49.
נכון.
בן גוריון בחר בדתיים כשותפים.
אתה צודק, נכון. החיבור היה לקראת ששת הימים, נכון.
אבל נכון, היה קונצנזוס פחות או יותר מקיר אל קיר, פרט למפלגה הקומוניסטית. היה קונצנזוס די מלא. תראה, צריך גם להבין אותו על רקע התקופה. זה היה לאחר שתוכנית החלוקה התקבלה ונדחתה בצורה טוטלית על ידי הפלסטינאים בארץ. וכך הגענו למאבק של 48. אז הרקע היה קיים, אבל התוצאה היא אותה תוצאה שעליה אנחנו מדברים.
נכון, אתה גם מצטט.
תרשה לי כאן אולי להכניס איזה מימד היסטורי.
כן.
כי אנחנו מדברים פה על המשטר הקרקעי, כלומר, אנחנו מדברים פה על שליטה של הממשלה יחד עם הקרן הקיימת שיש לה היום איזה 15% על מעל 90% מאדמות המדינה שאסורות במכירה. למעשה יש כאן מימוש של החלטות שהתקבלו בהסתדרות הציונית עוד עם הקמת הקרן הקיימת ב-1901, שהחלטות שעיקרן היה שהקרקע תהיה ציבורית ושייכת לעם היהודי, ואתה תבחר לך את ההגדרה איך שאתה רוצה. עד היום אדמות הקרן הקיימת לכאורה שייכות לעם היהודי, אבל לך תחפש את העם היהודי. אז בינתיים יש לנו קרן קיימת שעושה ברכושה כרצונה, פחות או יותר. אבל ההחלטה המרכזית הייתה ההחלטה שהתקבלה בוועידה הציונית ביולי 1921 לקראת כינון ממשל המנדט לאחר שכבר הרברט סמואל הגיע ארצה, וההחלטה הזאת קבעה חד משמעית שהמטרה הסופית היא שכל הקרקעות שיהיו בבעלות יהודית יהיו בבעלות יהודית ציבורית קולקטיבית ולא ניתנות למכירה אלא להחכרה בלבד.
זאת אומרת שגם גורמים פרטיים כמו מצד אחד קיבוץ, מצד שני גורם פרטי שנאמר רוצה להקים אחוזה מפעל או השד יודע מה באזור תל אביב או לא משנה איפה, הכל בעצם שייך למדינה.
אמת, פרט לקרקעות שכבר היו רשומות כקרקעות פרטיות.
זה ברור, זה ברור. יש לנו עשרה, יש לנו... זה ברור. אבל קובי, יש לי עוד של... יש כמה דברים מאוד מרתקים מהפרק הזה, ואתה מבין שאני בחרתי, שוב, אני אומר, זה התפוח אדמה, אבל חשוב להגיד שגם כל הנושא הזה של התקופה המנדטורית והחקלאות, ובמה עסקו היהודים, במה עסקו הערבים, הוא מרתק בפני עצמו, אבל הוא יותר מבית היסטורי. עכשיו תשמע, שני דברים נוספים. אחד, שאני מוצא בספר שלך, ואני ידעתי את זה, אבל שוב, הסמכתה שלך בספר הנהדר, בעצם שוב ככה גרמה לי, אתה יודע, לתפוס את הראש. אתה כותב פה שכבר בעצם בשנות ה-50, הבדואים תבעו זכויות קניין על קרקעות הנגב, אבל המדינה אומרת לא. המדינה אומרת, סליחה, אנחנו מסרבים להכיר בתביעות האלו, אין לנו הסמכתאות מספקות. אני מנסה לחשוב איזה הסמכתה מספקת יכולה להיות לבדואי באזור באר שבע שנע ונד משטח לשטח, והנה כאן המדינה בעצם מפקיעה את הנגב בצורה מאוד ברורה ומעקרת עד היום בעצם את היכולת של הבדואים לדרוש נאמר חזקה על קרקעות.
אמת, למעשה היה ניסיון אחד שלא מומש, זה היה הדוח של ועדת השופט בית המשפט העליון אליעזר גולדברג, שהיא התייחסה לאחיזה של הבדואים בקרקע, האחיזה ההיסטורית המסורתית של הבדואים בקרקע, היא התייחסה אל האחיזה הזאת כהצדקה אפשרית.
תן לי לצטט מתוך הספר שלך. תן לי לצטט מתוך דוח גולדברג. הוא כותב בצורה ברורה, המישור המשפטי אינו מאפשר להעניק זכויות קניין קרקעיות לבדואים בנגב, אבל זיקתם ההיסטורית לקרקעות שבחזקתם מאפשרת ומצדיקה אותן. אתה כותב את זה בספריך, אבל קובי, אנחנו יכולים לחשוב שזה לא רק הנגב. תחשוב היום על הרבה מאוד, אתה יודע, 700 אלף פליטים ערבים. מחר נגיד יש הסכם שלום עם הפלסטינים, ואותם תושבים ערבים רוצים לחזור לצפת, לאקו, לחיפה, לכפרים, ובעצם על בסיס הפסיקה הזאת הם לא יקבלו את הקרקע, אבל אם הפסיקה הזאת כן הייתה מתקבלת, ברור לך שאתה ואני צריכים לבנות עכשיו איים בים התיכון כדי להתיישב בהם.
כן, זאת תוכנית אולי לא רעה, יכול להיות שיש מקומות מאוד יפים שאפשר להקים בהם התיישבויות עליים בים התיכון. תראה, אין כל ספק שהיום כשאנחנו מדברים על אפשרות של הסכם עם הפלסטינאים, אנחנו לא מדברים, לפחות רובנו לא מדברים על שיבה לקרקעות המיושבות ובכלל לשטח מדינת ישראל, אלא אנחנו מדברים לרוב על אולי שיבה סמלית של מספר מצומצם, ועל שיבה אל מה שבהסכם עם הפלסטינאים.
אין איפה לשבת, אין קרקע.
כן. ואז הם יוכלו להתיישב במדינה הפלסטינית, ומי שלא, הוא צריך יהיה לחפש גם איזה הסדר של פיצוי.
נכון.
כי אתה לא יכול, למרות שהעמדה שלנו יכולה להיות שלילית לגבי המדיניות שננקטה, אתה לא יכול היום לחזור אל המצב שהיה טרם תרם מלחמת העצמאות ולהתחיל
את הכל. אני חושב, דרך אגב, בתור תושב הגליל המערבי וכעיתונאי שסיקר הרבה מאוד שנים את כל הפרויקט הזה של אריק שרון, שמחה ערך ומנחם בגין, בהתחלה קראו לו ייהוד הגליל, אחרי זה קראו לו פיתוח כן. הגליל. אתה גם מזכיר את זה כאן בספריך, כלכלה, קרקע ולאומיות. פרופסור קובי, יעקב קובי מצר, בעצם זה היה היסוד והבסיס, ונדמה לי לפחות בעניין הזה, אגב ראיתי ציטוטים, את הזכרת את, באמת את הציונות הדתית, המבדל, באמת הם מביאים טיעונים ממש מתוך התנך, מיכאל חזני ואחרים, זה מאוד מאוד מעניין, מצאתי כמובן את זה בספריך, אבל בעצם אם לסגור את הסוגיה ולסגור את השיחה שלנו, אני מבין שעניין הקרקעות בנגב הוא תלוי אך ורק היום ברצונם הטוב ברצונה הטוב של ממשלת ישראל. על הגליל ועל מרכז הארץ בכלל אין מה לדבר, אולי יהיה איזה מנגנון פיצוי כמו שאתה אומר, אבל אולי זאת בעצם, הספר שלך מסביר שסוגיית הקרקעות בעצם עליה אין מה לדון יותר.
טוב, אני לא אומר שאין מה לדון יותר, אני לא בכלל לא נותן תרשימים, אני מתאר, אגב.
זו ההתנסחות שלי, קובי, זו ההתנסחות שלי.
לא, בסדר, וחלק גדול מן התיאור שלי, חלקו מתבסס על מחקרים שלי, חלק אחר מתבסס גם על מחקרים של אחרים, כמו דייב קרצ'מר, יוסי קאץ, או סנדי קידר, אורן יפתח אל, שהם באמת אנשי חקר המשטר הקרקעי המובטים בעיקר מנקודת מבט משפטית, גיאוגרפית, חברתית. מה שאני אומר, הלו?
כן, אני איתך.
מה שאני אומר הוא שתפיסת המשטר הקרקעי של מדינת ישראל היא תפיסה אתנית לאומית. אני גם מציין שם שמבחינה מושגית יש לנו, אנחנו מדברים על שתי תפיסות אפשריות. תפיסה אחת שהיא התפיסה האתנית הלאומית שבה הקרקע נחשבת כמקום, אולי אפילו מקום קדוש, ואסור למכור אותה אלא רק ציבורית, אלא רק להחכיר אותה. והגישה השנייה, הליברלית, שרואה בקרקע נכס שאתה יכול לסחור בו כמו בכל נכס אחר. אגב, בהתדיינות שהייתה בכנסת לקראת חקיקת חוקי 1960 של חוק היסוד של מקרקעי ישראל וחוק מנהל מקרקעי ישראל, בוויכוחים בכנסת גם בא לידי ביטוי הגישה הליברלית, בעיקר על ידי שלמה זלמן אברמוב מהציונים הכלליים, על חלק מאנשי חירות, אבל הם היו במיעוט מבוטל. כלומר, שלמעשה המשטר הקרקעי בישראל הוא ביטוי מובהק וקיצוני מאוד של הגישה האתנית לאומית למשטרים קרקעיים.
אנחנו נסתפק בדברים, כלכלה, קרקע ולאומיות, סוגיות בהיסטוריה הכלכלית ובכלכלה הפוליטית בשנות המנדט ובמדינת ישראל, הוצאת מגנס, פרופסור יעקב קובי מצר, ולקחתי פרק אחד שהוא גם האקטואלי ביותר בעיניי לפחות לכם כרגע, אבל אני רוצה לומר בצורה מאוד ברורה שגם הפרקים האחרים בספר יש בהם המון המון מן הידע ומן המידע שמסביר דברים שהיו ככה רחוקים מן העין, ועל כך באמת המלצתי המאוד מאוד חמה על הספר הזה, שגם מלווה כמובן בגרפים, בטבלאות, ככה שזה עושה את הספר הזה למרתק ומעניין לא פחות. קובי, היה לעונג אמיתי לשוחח איתך. תודה ושבת שלום.
תודה לך גבי ושבת שלום.